טוב, טוב, יש פה העתק של בית הספר. חסר את זה. אוקיי, דיברנו, אם אתם זוכרים, פחות יותר בשבוע שעבר, על גישתו של מהרש"ל לפסק הלכה, כאשר... טוב, דיברנו בשבוע שעבר על אשתו של מהרש"ל פסק הלכה, כאשר השורה התחתונה היא לדידו מאז חתימת התלמוד, אז בעצם אין כבר איזושהי סמכות מחייבת, צריך לחזור לסוגיות, ומתוך הסוגיות יוצאת הפסיקה. ממילא וזה מה שהוא, אחרי שהוא תיאר את כל הבלגן, שכל אחד מחזיק בפסיקה שלו, בדעה שלו, בסופו של דבר ההצעה שלו, או הצעתו אומרת לגבי מה לעשות, זה שלחזור לסוגיות, ללמוד אותם מאלף עד תיו, ואז להציג פסק הלכה. הקטע הקריטי בסופו של דבר היה, אחרי שהוא גמר בביקורת שם, כל מה שהוא רוצה, לא, זו הדרך לזו העיר קימות רבים רב אשי אין קבל לפסוק אחד מגדולים האחרונים, אלא מי שיוכשרו דבריו להיות משתדים מופעי תחותך על פי התלמוד הירושלמי והתוספתא, ובגלל הדבר יכול להתאפק משול ברוחי מעשות ספר וחיבור. בעצם מה שהוא עשה, מי שקצת זמן יהיה כמה הערות על זה בהמשך, הוא בעצם אמר אני חוזר לסוגיות ואני פוסק מתוך הגמרא. אוקיי, זה הייתה הצעתו. עכשיו נבוא לבית יוסף. בית יוסף חי פחות או יותר בין תקופתו, זאת אומרת הוא נולד לפניו ונפטר אחריו, אני לא טועה. בכל מקרה, בית יוסף עמד פה בפני אותה דילמה. תראו פה את הקטע הראשון, את העליון, השור ועיד. ויהי כרחו הימים, הורקנו מכלי אל כלי, ובגולה הלכנו. וכמה צעות צרות תחופות וצרות זו לזו באו עלינו. עד כמל בבנותינו ועבדה חכמת חכמה ולאן ובנף תסתר, ואזלת יד התורה ולומדיה. כי לא נעשית התורה כבית תורות, אלא כתורות אין מספר. זה מזכיר בדיוק איזה ציטוט. את המהרש"ל, נכון? שכתב, כתוב לו בדיוק. אחרי כל זה לא די שהספיק החיבורים ושנותם מהם המבוכה והתורה נעשית כשתתר כתרייג תורות. בית יוסף פה, כי לא נעשית התורה כשתתר וכתורות אין מספר. הסיבה התורה בעצמם נמצאים בביאור משפטיה ודיניה, והגם כי עליהם השלום כמתם הייתה להעיר מחשקנו נמשך לנו מתוך האור הטוב שנהנו מהם, ספק ומבוכה רבה, ביות כל אחד מחבר ספר לעצמו, וכופה מה שכבר כתב, וחיבר משקדמו, כתיב הדין בהפך. קיצור, אותה בעיה בדיוק, יותר מדי ספרים, יותר מדי בלבול, מרוב ספרים וכוונות טובות, בספרי הלכה, כולם בסוף מבולבלים, וכל אחד אוחז בספר שלו. ואז, בעצם הבעיה מוסכמת לשניהם. אז אומנם, עשו קצת העריך, כפי שאמרתי קודם, המהרש"ל מעריך קצת גם באותו מפגש בין גולת אשכנז לגולת ספרד, אבל הבעיה הבסיסית, שיש המון חומר מראשונים שמחייב שהוא סיכום, זה מוסכם השניהם. עכשיו, מה הייתה, בסופו של דבר, מה הייתה הצעתו של המהרש"ל? בואו נפסוק בתוך הסוגיות, והנה זה מה שעשיתי. עכשיו, אם אתם מכירים לחיבור, ואם לא, אז כדאי להכיר. איך זה עובד במהרש"ל? אני מתחיל כך, יש לו סימן, דין, אם נגרד, כמו יום שראייה, כסף, יש פה כותרת עם הדין הבסיסי, ואז קטע די ארוך, שבו מוציא את הסוגיה, זה כמו ערוך השולחן, פחות או יותר, רק יותר ארוך. דין, ציטוט הגמרא, ציטוט הראשונים, ואז אם יש לו עמדה אישית, ציטוט, עמדתו, האישי, עמדתו האישית והנמקתו, וככה בעצם על כל, כל דין יש דיון, כל תמצית יש דיון נרחב אחר כך. זאת אומרת, אם תעשו חשבון, זה חולין, זה כרך די על כרס, וגם כאשר חלק מחולין לא הלכה למעשה, גם צריך לזכור. קיצור, זה בעצם השיטה שלו. טוב, עכשיו זה בית יוסף, תחילת הקטע השני. כי ממה אדם, בכל דין שיצטרך לחקור שורשו, ומוצאו, עובדה גם הפרשים הפוסקים כולם, מעניין מאוד מי עשה את זה, נכבד הדבר עליו מאוד. אז מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אם אתה עושה את זה ככה, זה בעצם זה מפעל יהיה ארוך, ארוך, וכן בלתי אפשרי, ואכן, אם אני חוזר עכשיו למרשה לשנייה אחת, אמר שלמה, זו הקדמה שנייה פה, אמרתי, יחכה מביא רחוקה, בעיקר שנמצוא דברי חפץ, לכתוב יושב דברי אמת, לעלות בספר כל דברי החכמים בעלי הסופות, וכל מסע ומתן וכו' וכו' וכו'. ודימיתי בליבי, אף שמר החכם, עשות מה בין קץ, כי זה חושב שבכל זאת אני אצליח לעשות את זה, ואז הוא כותב, עד שבפרט איש כמוני שוכחתי מקודל, עד שאלה מסכת בבא קמא שחיברתי בערך ספר שלם. זה נכון, בבא קמא הוא כרך בפני עצמו. ואחר כך התחלתי לחבר מסכת יבמות, ובשתי שנים לא הגעתי לחצי המסכתא. ועל כתובות יגעתי שנה תמימה, ולא הגעתי לשני פרקים. ופרק מצד חליצה, מצד חליצה זה מקוף א' עד קוף ז', פרק מצד חליצה, עסקתי חצי שנה ויותר. העירו לי רעיוני והשיבו לי כליותיי נבול תיבול. קיצר אומר בקצב הזה מיד אף אחד לקראת את הספר והוא בכם נצליח לגמור אותו. ואז הוא שם מדיניות, הוא עשה את הספר לקצר יותר ומתומצת יותר. זו, נחזור לזה ב... רק בכל מבית יוסף חזר את זה מראש. כבר האדם בכל דין שצריך לחקור של ראשו ומצוא בדברי הגמרא מפרשים הפוסקים יכבד הדבר עליו מאוד. כל שכן, כי ידעה למצוא הפתח לדעת מקומדים בתלמוד, כי אם היו שזיקן לו הקדוש ברוך הוא, הרב המגיד, וחיבור בין ירוחם וכו'. אוקיי, עכשיו נדלג בו קצת. תדלגתי קצת. ואם יאמר אדם, זה הקטע הרביעי, לבחור ספרי הקיצורים, תיקח ספרים האחרונים המאוחרים יותר, כדברי הסמך והאוגו והקולבו, יש לו דרך קצרה וארוכה היא, כי מהם לא יכול לדעת שלא נקרא חתומת. אם אדם, במקום ללמוד את הגמרא, או את הראשונים, הוא ייקח את ספרי הקיצורים, זה משנה אם זה שמשמעת כלחתה, או זה למה השמיטה כלחתה, או ספר השמיטה, או דיני צבא ומלחמה, או ערב פסח שחל בשבת, וכל צבא קיצורים, ובסוף זה דרך קצרה שהיא ארוכה. זה דרך קצרה לבעל בית אולי. אם מישהו צריך לחבר סיבור ספר, אז רק צריך ללכת אחורה ואחורה. בקיצור, הוא מנגד פה לספרי הקיצורים בתור, להתחיל מפסיקת הלכה. על כן יהיה דל בעל פי יוסף ומפיים וכו' וכו'. קינאתי השם צועקות, והסכמתי לחבר סבב כל כל הדינים הנוגעים מביאור שראשיהם מוצא מהגמרא, איש לא נעדר. עכשיו, דורי כותב שהוא החליט לעצור בית יוסף. עכשיו, דבר חשוב פה, שהוא אמר עוד רגע, שהוא גם החליט לא להכריע מסברא דנפשי. זאת אומרת, הוא לא יחזור לסוגיה ויפסוק את דעת עצמו. זה בקטע זה פה. זה פה, בעמוד השני, בקטע התחתון, צד ימין, ועלה בדעתי. ועלה בדעתי שאחר כל הדברים אפסוק הלכה ואחריה בין הסברות, כי זו התכלית, ידענו תורה אחת ומשפט אחד. וראיתי, מאיך להיות הוא חשב, אחרי שהוא עושה את כל הדעות, הוא עושה כמו מרשל בעצם. הוא הביא את כל הדעות, ואז הוא יפסוק. וראיתי שאם באנו לומר שלכי הדימי הפוסקים בטענות והיות תלמודיות, אם אני אבוא לפסוק בתוך הסוגיות, כמו שאמר עכשיו מציע, אז מה הבעיה בעצם? זה כבר נעשה. תוסד עשו את זה, הרמב"ן עשה את זה, השחר, טוב, לא השחר. תוסד הרמב"ן עשו את זה, את הראש עשה את זה. ראיתי שבא לומר שהכי עבדים מהפוסקים בטענות וראיות תלמודיות, הנה התוסד, כשהרמב"ן והרשב"א והר"ן מלאים טענות וראיות בכל אחד מהדעות, אז אלכם, מה זה יעזור להוסיף? ומי זה אשר יהיה בליבו לגשת להוסיף טענות וראיות? וחוץ מזה, איך יכול להכריע? מי, ואיזה הוא אשר ימלא וליבו להכניס ראשו בין הערים, הרי אל להכריע ביניהם, על פי תאות וראית אסתום אשר בירו הם. כי באבותינו הרבים קצר מצא שכלנו להבין דבריהם. וחוץ מזה, הוא אומר, אם אני, נניח שאני משוכנע שאני צודק, למה שהקורא יאמין? למה שהקורא יגיד שביוסף קארו יתוך אחד מהתוסות או מהרמב״ם? אז לכן, בעצם הוא אומר, אין טעם לפסוק מתוך הסוגיות. כי הוויכוח המקורי בין הרמב"ן לתוספות מתחיל לסוגיות. אז אין שום טעם לחזור לסוגיה עכשיו ולהוכיח מי צודק. אוקיי, בקיצור, מה שהוא בא ואומר, אין טעם למפעל כזה, כי בסופו של יום... למה שיקחו אותי דווקא, אז לכן מה בעצם הוא אומר? במקום לפסוק, כן.
אבל כנראה שהוא לא הייתה שום סברה שלא הופיעה
בחושנים?
כלומר, הוא יעזור לפנתי ולא הופיע לך כמו ראשון אחד.
תראה, אילן.
לא
יוסיף
שום דבר.
יכול להיות שהוא יוסיף, אבל אם כי די בשוליים. אבל כאילו בית יוסף לא מתאפיין בבית, נקרא זה חושבים עצמאיים. הניסיון למקוריות היא בולטת הרבה יותר בעיה של שלמה מאשר בבית יוסף. בית יוסף, אם צריך להפיין את החיבור, כיף אנציקלופדי, כזאת הטיפול המתון והשקול, הוא אינו המאפיינים. בעיקר הסדר והכיף. לא כל כך מאפיין אותו כזה איזה מיילכים או חידושים. צריך עכשיו לזה, כמה נגיד פסיקות מיוחסות לבית יוסף, לא הרבה. זה, הכל מיוחס לב כי הוא פסק את הכל, באמת. הוא לא מתאפיין ברצון לחדש. חדשות לא בלב מעייניו. עכשיו, בעצם משהו בא מתואן את זה.
בדרך כלל
הוא הופיע האחרון? כמעט, הוא הכריע, אבל לא הופיע האחרון. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר כרגע. תתן לי עוד חצי דקה להכריע. אז מה הוא אומר? כמדיניות, האם לפסוק לפי הגמרא או לפי מקורות סמכותיים קודמים, אז פה הוא מאמץ את המודל הסמכותי. הוא לא יפסוק מדעת עצמו, ובזה הוא שונה ממרשה לחלוטין. הוא לא יפסוק מתוך עצמו, הוא יפסוק לפי סמכויות קודמות. בזה אגב הוא דומה לרוב מה שקורה בגמרא. אביי ורב הלכה כרב. רב הוא שמוע הלכה כרב בדיני, כשמוע בדיני כרב באיסורי. הלכה כרב נחן בדיני. זה פסיקה לפי סמכויות. וזה הוא גם עושה. עכשיו, אלא, ופה נראה עוד רגע, זה בדיוק האחרונים, זה יותר ראשונים. זה אני אביא עוד רגע, תוך כדי אני גדל לרמה. אבל נשאר כרגע בבית יוסף. הוא בעצם אומר למשל ככה, אני מסכים איתך, צריך לחבר חיבור חדש וגיע להכרעה. אני מסכים איתך ש... כן, עכשיו, סתרה. אלא במה אני לא מסכים איתך? אפשר לעשות בתוך הסוגיות. צריך לפסוק, לא... צריך לקחת את המקורות הקדומים, כי מה זה יעזור לפתוח את הדיון מחדש? אז עוד דיון. אז יש בו ראשונים 20 דיונים, עכשיו יש 21. מחירות, ואם יש ים של שלמה זה 21, אז בית יוסף 22. אבל, אגב, אני חושב שלא יקדם ים של שלמה. יכול להיות, באמת, לא תצמח תועלת מעוד חיבור. הרעיון הוא לקחת את הסמכויות הקודמות ולהכריע. שפה, ואני אשקל את זה קצת חסר פה. טוב, בקיצור, מרת, פה הוא מוסר לנו את הנוסחה המפורסמת שלו, הברכה גאוני. הוא לקח, עכשיו, איך הוא עבד? זה בעצם צריך לפי סמכויות. עכשיו, החזל, לא בואו נהיה, מה עם שיקולים? החזל, יש שם כל מיני שיקולים, נכון? רב ושמוע, אמרתי, רבי יהודה ומאה הלכה כביהודה. הלכה כביקיר מחבירו. הלכה משנת רבי עזר בן יעקב קו ונקי, וכן הלאה. הוא פה בעצם צריך, יש מאין, צריך חוקים. אז מה שהוא עשה, הוא בעצם לקח את שלושת החיבורים המקיפים. עכשיו, מקיף פה זה קצת מילה, אפשר מה זה יחסי. נגיד, מדוע הראש יותר מקיף מהאוזר רוח? קצת שאלה. הוא בעצם לקח שם חיבורים מקיפים ומוכרים כנראה, והוא בחר אותם כתשתית, עד כי הם ספרי פסק בית כמקיפים, הוא בחר אותם כתשתית, שזה הריף, הראש והרמב״ם. עכשיו, כמובן, זה נוסחה גאונית, כי זה בעצם נותן רוב מובנה ספרדי. זאת אומרת, יש שם שני ספרדים, אשכנזי אחד. אז מה זה מצליח להשיג? זה מצליח להשיג רוב לפסיקה הספרדית, למעט אותם מקרים שבו הרמב״ם הוא, יש לו דעות ייחודיות יוצאות דופן. כמות שהרמב״ם הוא חריג, ככה, חריגים מימוניים זה מוציא מהתמונה. כגון פושע כמזיק ועוד דומי סוג הזה. אבל כשהרמב״ם הוא קונבנציונלי ולא עם איזו דעה ייחודית, אז בעצם הרמב״ם והריף הם קואליציה נגד הראש. כשהרמב״ם הוא כאמור מנצל את החריגות הממוניות שלו, אז הראש והריף הם קואליציה כנגדו. זה בעצם הנוסחה. עכשיו הוא מפרט וחסר פה קצת במקומות ש... במקומות שאיך קוראים לזה? במקומות שאין לשלושה, אז יש לנו סכן, יש לו אחרי איזה מעגל שני, את רשב"א, תוסות וכולי. בסך הכל העסק הוא מאוד מובנה לפי סמכות. ומקומות נגיד שהרשב"א יחלוק איזה פוסק פחות ידוע, נחק כמו הרשב"א. כי הרשב"א יותר סמכותי מאיזה פוסק שחולק עליו, וכן הלאה. זאת אומרת שבעצם הרעיון הוא לחזור למקורות סמכות קדומים. הוא במאה ה-16, הריף במאה ה-11, הרמב"ם במאה ה-12, הראש במאה ה-14. נחזור לסמכויות קדומים ספרותיים, אני מדגיש כזה כי הרמב"ם עושה אחרת, ולהגיע ביניהם. כן. הראש אמור לייצג אותם. לרוב כן. זאת אומרת, הראש מייצג... נדמה שגמרנו את זה בזמנו, הראש, למרות שהוא עבר לספרד, פסקי הראש הם חיבור אשכנזי לכל דבר. עם טיפה צידותים מיד רמה. נגיד, שוט הראש, יש איזה שוט, בעצם אופיו יש יותר התחככות עם המציאות, אבל תורתו היא תורת רבותיו. למרות שהראש עובר בגיל 30 ומשהו, נדמה לי משהו כזה, הוא עוצב עיצובו הלימודי, תרבותי, זאת אומרת, הוא עיצוב אשכנזי, הוא מגיע לספרד שהוא כבר מעוצב ותורתו היא תורה אשכנזית. שמה? כן. כל, נגיד, תראה, כל מקרי הבוחן, חליצה מול ייבום, או כל דברים האלו, תורה אשכנזי, הוא מייצג את התוספות. הבעיה עם, השעה פה היא מראש, אז למה לא להגיד ריף רמב״ם, אז להגיד ראש תוספות. איך אתה זרמת בכם מראש? אז זה, בנקודה הזאת, מחירות, בנקודה הקריטית הזאת, הוא לוקח עצמו את הסמכות. אגב, תחשבו, להבדיל, כן, אלף הבדלות, אני אתן לכם דוגמה לסביר את האוזן. אם אדם חולה, אבל אין כאם, אז הוא צריך לשמוע מה שאופר אומר, אני לא מדבר כרגע שהוא מצונן עם הזה. אם אדם חולה במחלה רצינית, אז מושהו צריך לשמוע לרופא. מה ההחלטה היחידה האמיתית שהוא מקבל? איזה רופא ללכת? ואם יש אחרי איזה שני רופאים שלא בטוחים, הוא צריך להחליט, ללכת לרופא השלישי, לפעמים, זה בעצם ההחלטה היחידה שהוא מקבל. איזה רופא ללכת? זה גם פה. הוא קיבל סך הכל במלכות החלטה אחת, איזה רופא ללכת. אבל זה כבר מעצב את כל החיבור, ואת כל המהלכה שלנו. עכשיו, פה, עכשיו פה יוצא לראות נקודה נוספת. בינתיים יש לנו פה שאלה ממה פוסקים, או עצם הצורך בפסיקה, באיך פוסקים. עכשיו מגיע פה גורם נוסף, וזה פה השלישי לתמונה הזאת. עכשיו פה אני רק רוצה להוסיף, מה שמאפיין את בית יוסף, זה גם מהכיף. כי מה שבית יוסף עושה בצורה הרבה יותר משמעותית מהעניין של שלמה למשל, הוא מצטט המון 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 ספרים, הוא נותן פה רשימה, ושוב פעם, זה נפתח פה בצילום, אבל הוא נותן רשימה של 30 פלוס ספרים שהוא משתמש בהם דרך קבע. זה לא רק מספר הספרים, זה גם, הוא משתמש בספרים אשכנזיים, ספרדים, מכל הבא ליד. זאת אומרת, זה נכון שיש איזה מחלוקת, אם יחלוץ ליבם, אז יגיד הרמב"ם והארי רוצים ליבם, הראש רוצה לחלוץ, אז ההלכה שמייבמים. אבל, כמו נגיד שאורחות חיים ימציא איזשהו הלכה חדשה, ימציא איזה דין שלא מבקר פוסקים קודמים, הוא יצטט את זה. זאת אומרת, הוא מכניס הרבה חוב הראשונים שאיננו בגמרא, בניגוד בולט לרמב"ם. וזה אומרת, גם יותר, הרבה יותר מהמרשל בסופו של דבר. עכשיו, שני אחד נשים את זה בצד, נקרא דומה שלישית. והיא פה בעצם תהיה הצלע השלישית במשולש של זה. שפה אני צריך טיפה לתת הקדמה ספרותית, באמת שזה אחר. מי שנתקע בעניין של שלמה לפני שדיברנו עליו, נתקעת מי פעם עניין של שלמה? מה? כן. אוקיי, אם בודדים פה התקבלה של שלמה, תת חטאת, אני יודעת לי שכמעט אף אחד לא נתקל בו. תת חטאת, צריך פה דקה לעזבות הז'אנר. בעולם אשכנזי, בסוף תקופת הראשונים, נכתבו חיבורי הלכה יחסית יותר מקיפים. כבר את הסמ"ק, ראינו את ה... שהתחיל כתב חיבורים יותר מקיפים, שרובה, האופי של ספרי שימוש מקף קיצורי. ו... בעיקר מסביב, עכשיו, תחום מאוד, מאוד משמעותי כמובן, זה מה שקרה אצלנו יורד דעה. רק באמת, עולם המטבח, שחיטה, מליחה, טריפות, בשר בחלב, תערובות, כל ה... כבר בהלכות נידה, וכדומה. עכשיו, נכתבו חיבורים שבעצם הפכו להיות בעצם קצת קיצור לגבי קיצור. אפשר גם לומר את זה היום, זה תיאור מלמד. כמו שהיום יש משנה ברורה, והיום אנחנו נכנסים כל מיני קיצורים בעקבות המשנה ברורה. היום זה משנה תורת כהלכתה, באמת, אתה יודע, חודש שבת, או קיצור לחודש שבת, או, אתה יודע, שבת מהמקורות, כל מיני, כל הספרות הזאת, היא בעצם איזשהו גלגולים של... עכשיו, זה התחיל שמה, בעצם שמה הם מהדורות עדכון בעצם, פלוס מינוס. המפורסם והחשוב ביותר זה אשר אידורה. שכתב איתי רבי יצחק נדמה לי מדורה, איזשהו עיר שם במזרח גרמניה נדמה לי. והיו כמה כאלו, גם הרמה עשה אותו דבר. תורת חטאת זה חיבור, שזה מתכונת הזאת, דיני מליחה, דיני סוב ויתר שימלכו ביחד, דיני נמנות עקום, דיני ריח המלטח, התחלה להתכבד. התבשל בגדרה, נת ברנת, זה כל המיורדיה. ביצת אור שספק טריפה, בשר אחרי גבינה, נשבר כנף, וכן הלאה וכן הלאה. ספקות, לא סליחה, זה כבר מחש שצאת בריאה, מחש שצאת בכבד, מחש שצאת בקורקבה, וכן הלאה וכן הלאה. ביטוי איסור מדאורייתא, תחיבת הקו בתוך סיר, תנאי תולעים, בשר, דבש וחלב, אוקיי וכולי. עכשיו החיבור הזה כמעט לא שימוש היום. אבל הרמה הקדים לזה הקדמה מאלפת, קצרה מאוד. נקרא גם את... כן, נתחיס לזה ואחר כך גם לחיבור, כי זה פשוט להבין את מה שקורה פה. אברך את השם אשר יצא מאפיות איסור וקביעותיי לסדר סדר איסור והתר על הדינים המבורים בשער הידורה. יש את השער הידורה, שנכתב איזה 100-200 שנה לפניו, שצריכים קצת להרחיב אותו, קצת לעדכן אותו וכולי. זה כמו מישהו קרא שלוש בת כהלכתה, ויעדכן אותו למיקרו, ללדים, אני יודע מה, מהאייפד וכן הלאה. זה מה שקורה בתורת חטאת, פחות או יותר. זה עדכון תקופתי, אפשר לקרוא לזה. אגב, שלוש בת כהלכתה, זאת דוגמה מצוינת, אבל נוהב את כל, הוציא שלושה מהדורות. למה? כי הספר מעצם הגדרתו מחייב את זה. כי ב-1960 ומשהו, הדוד שמש היה בחזית של כיתת הטכנולוגיה, אחר כך את המיקרו, אז היום יש כבר דברים יותר מתקדמים, זאת אומרת, אם הטכנולוגיה המשיך להתקדם כמו שמתקדם ב-50 שנים האחרונות, נצטרכו בעוד 20 שנה עוד מעטות עדכון. זה כמו תוכנה, זה מחייב פעם בכמה שנים איזשהו עדכון בהגדרה. אגב, זה גם נכון לגבי כל הספרים השמיטה, וכל פעם המציאות משתנית, באמת הירקות, באמת הפירות משתנים, הטיפולים משתנים, כל הדברים האלו. ספר דיני צבא ומלחמה, דיני צבא ומלחמה הראשון שנכתב בשנות ה-60, באמת כמעט חסר ערך היום, כי הנשק שהיה בשנות ה-60, ומה שיש היום, הוא באמת שנות אור, וגם ספרים שדנים בטכנולוגיה של שנות ה-90 כבר לא שווים הרבה. אז אחרי איזשהו עדכונים תקופתיים. אוקיי, זה מה שהוא עושה אותו דבר. אוקיי, השם דרך פה טיפה, יש מייחס פה גם לפרומסים אחרים. על כן... על כן אני משה, בן אדוני אבי מורי, הרב הקצין, ראש, רב ישראל וכולי, הנקרא משה איסריש מקרקה, איסריש אגב הכוונה בן ישראל. זה ישראל, איסריש הכוונה ישראל סן. משה איסריש הכוונה משה בן ישראל בעצם. מקרקה, ראיתי כי טוב מסדר סדר לכל מכוני איסור והתר, הנמצאים של הידורה, תכתוב אותו על פי סדר סימניו, בדרך ייצוב ובפול ארוך, והוויות הבית ורבה, כדי שנקל להבין לכל אדם, קטן וגדול וכו'. ועל כן עוד דקדקתי להביא תמיד סוגיות הגמרא הפוסקים הראשון ושונם, כי לא כיוונתי רק לדקדק במנהגי האחרונים ז"ל. כדי לידע ולהורות כיצד נוגעים ובזה דברי האחרונים ז"ל הוא העיקר גם מה שראיתי רבותיי נוהגים והוא צורך גדול בזה כדעתי כדי לעמוד על האמת בכל דבר גם כי הבית דין אין הנוהגים כמסכת אהבה גדול מורה יוסף קארו זצ"ל שכבר התפשט סבא בכל ישראל למסוק אדם אחר דבריו, ושיישא בשולחן ערוך שלו, יסתוק המנהגים שנוהגים בהם במדינות אלו. על כן אמרתי, תקן הדבר שם שמיים, הוא יעזרני להוציא מחשבתי לפועל, ויזכן למען שמו וחסדו, שמי המסכים וכו'. אוקיי, יש פה הכרזה אחת. עכשיו, זה נכון שהוא אומר שהספר הזה, יש לו מגמה אחרת. זה לא בשביל פוסקים, זה גם בשביל בלבטים. ולכן הוא פוסק שקטן וגדול והוא לא מביא את הגמרות כי הוא מכוון כלפי... זה בעצם שפה שפה כהלכתה. לא, אמור להיות... זה לא בשביל הרב, זה בשביל גם בשביל הבלבטי. אבל הוא לא עוצר בזה וזה גם ברור לאחר מכן בשולחן ערוך או במפה שלו. יש לו מחלוקת בסיסית גם עם המהרש"ל וגם עם המחבר לגבי סמכות ההלכתית. שניהם המשותף למלשן ובית יוסף, שהסמכות היא לא בהווה, אלא בספרים הסמכותיים. מבחינה זו יש יתרון לראשונים מפני האחרונים. מבחינת מחבר, עכשיו, זה גם נכון במה תיאורטית, גם בעיקר, זה גם נכון מה שקורה פה. סביבות המאה ה-15 היא לא שווה בערכה לסביבות המאה ה-12. אז המהרש"ל אומר, נחזור למקור סמכותי, שזה הגמרא. בית הספר אומר, נחזור למקור סמכותי, שזה הראשונים, הרמב״ם, הריף. שפה צריך לזכור, הרמב״ם והריף מבחינתו, הם 300 שנה קודם, 400 שנה קודם, מדובר במקורות סמכותיים של פעם. או בבית אחרת בקורות ספרותיים. הוא לא אומר שבצפת, וגם הוא לא גם בצפת כל ימיו כמובן, אבל הוא לא בא ואומר שבצפת או בעין זיתים אז נוהגים כמו הרמב״ם, ולכן אני פוסק את הרמב״ם. אלא אם זה היה כך, הוא גם לא צריך את הראש ולריב בעסק. זה ממש אחר. יש לי פה סמכויות, איך אני אכריע בין הסמכויות? אני אעשה שקלול של א' ב' ג' ואני אלך לפי הסמכות הכי חשובה, במקרה הזה שתיים מול אחד. אם זה הרשב"א מול התוספות, נשבור את הראש מה עושים הרשב"א מול התוספות, הוא מדבר על זה. מה הרמ"א אומר? מה שמחייב, זה איפה שהלכה בהווה. מנהגי האחרונים, מבחינת הרמ"א פוסק של המאה ה-15 עולה מחשיבותו פוסק של המאה ה-12. ולא כי הוא חכם יותר או מבריק יותר, זאת אומרת, גם הרמ"א ידע היטב שתרומת בנותה מסביבות הלכתית היא חשובה יותר מרוב בני המאה ה-15. זה לא נקודה מבחינתו, מבחינתו ההלכה היא מערכת חיה וזורמת ומתפתחת. אתה נמצא במקום שהביא אותך אליה. מנהג. זה פה הקשר העמוק אצלו במנהג בפסיקת האחרונים. כי הביטוי הגדול ששמשים הוא זה הלכה כבתראי. הלכה כבתראי, לא כבתראי חכמים יותר. וזה לא כמו שאנחנו משתמשים את זה בגמרא. כי בגמרא משתמשים, הלכה כבתרא היא כי האחרונים שמעו את הטיעונים של הראשונים ושקללו והחליטו. אצלו זה לא ככה. אצלו, הלכה כבתרא היא זה בגלל שהם משקפים את הנקודה שהלכה עומדת בהווה. ואם אני רוצה לדעת, האם אני צריך לנהוג איזה מנהג היום, עוד בוא נראה מה העם נוהג. מה פוסק בנימינו פוסק. ופסק בימינו חשוב, כי הוא משקף את מנהג ההלכה בין ימינו. זה פה הנקודה הקריטית אצלו. כי לא כיוונתי לך כדגדג מנהגי האחרונים, זל כדי לדע ולראות כיצד נוהגים, ובזה דברי האחרונים, זל הוא העיקר. אוקיי, וכו'. עכשיו, אז לכן, שמבחינתו, זה... זה כמו שמהרש"ל צחק על זה, נכון? הספרדי כספרדים, האשכנזי כאשכנזים, וכל אחד דומתו ברוך יאמר, וכל אחד עושה כמו העדה שלו. אז במהרש"ל, שהתפיסה שלו היא בוא נחזור לגמרא, ובוא נראה מה המקורות אומרים, זה מגוחך באמת. כי אם אני צריך לדעת מה האמת, אתמול איזו אישה ביישוב פה שאלה אותי, איך יש מנהגים שונים מאשכנזים וספרדים בשלושת השבועות? הרי יש אמת אחת, ויש גמרא אחת, ויש בית מקדש אחד, אז מה פתאום יש מנהגים שונים? תעשו פעם מסביר לחילונים, אז איך זה שיש מחלוקות בהלכה? יש אמת אחת ויש הלכה אחת. זה בעצם תפיסת המהרש"ל. אם יש אמת אחת, ואתה הולך לגמרא, אז או צודק הרמב״ם, או צודק הראש. איך יכול להיות שעדה אחת כמו הרמב״ם, עדה שנייה כמו הראש? זה דבר שהוא לוגית, הוא לא הגיוני. אז לכן, המהרש"ל באמת מגחך על התופעה הזאת, הוא רואה את זה כבעיה מאוד שלילית. איש, כל אחד יאמר, אומרת, אני צודק, ולעומתו ברוך יאמר, ותורה נעשית משפחה משפחה, ועם ועם כלשונו, ודעתו זה קטסטרופה. הרמ"א הוא מעבר, ההלכה היא לפי ההווה. עכשיו, זו תפיסות, יש פה שוני עמוק מאוד בתפיסת ההלכה. לפי המהרש"ל, אנחנו באיזושהי אמת לוגית, איזו אידאה נכונה ואמיתית. בסופו של דבר, איזשהו אידאה משכנעת. ברמה, מה שהאדם עושה, מה שעם עושה, הוא מהווה שיקול הלכתי. מה זה ככה? ההלכה היא בעצם התנהגות שאנחנו נוהגים כי הקדוש ברוך הוא עושה מאיתנו. זאת אומרת, מה שההלכה בעצם משקפת התפתחות מערכות היחסים מהם הקדוש ברוך הוא לאורך הדורות. כאילו תחשבו את זה שני אחת כאיזשהו מסורות משפחתיות. נגיד, כל אחד יחשב המשפחה שלו, יש דברים שעושים כי הם נכון או לא נכון. יש דברים שהמשפחה עושה, נגיד, אני יודע מה, יש כל מיני החלטות, שבאים אותם להחלטות לוגיות. אני יודע איפה לקנות מוצרים מסוימים, לפי המחיר, לפי הטיב, לפי הקרבה, לפי הנוחיות. ויש דברים שאנחנו תמיד קונים, למה אבא שלי קונה את זה, אותו מוכר תוגים כל שנה, לא כי הוא בדק את המחירים. זה מסורת, שהוא תמיד קונה את זה, אותו מוכר תוגים, ותמיד אותו אומרת, גם תמיד מברך אותו באותה ברכה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש דברים שהם פולקלור משפחתי נקרא לזה. מעין זה כאן, אני פה מקצין טיפה, המקודה המרכזית היא שההלכה היא, גם הרמה לא בדיוק אומר את זה, אני פה קצת מדבר משל עצמי, אבל בסיסית, דורת ההלכה, כי זה מערכת יחסים, ועם ישראל הקדוש ברוך הוא, זה לא איזה, זה לא משקיף את זה, כי זה אמת בלבד, זה משקיף התנהלות, וההתנהלות הזאת היא חשובה כשלעצמה. עכשיו, זה גם, זה סיבה ש... בשיעור שדיברתי על זה בשבוע האחרון, למה מנהג הוא מהווה כוח משמעותי? כי סמכות הלכתית היא לא רק אידאיות, אלא מה נוהג העם הוא גם גורם הלכתי. אז לכן, שעדו למקום המנהג. כן.
לא יכול להיות שהייתה טוב במסורת נגיד?
השאלה... בוא נאמר ככה, יש ספרות שלמה, אני לא, אם תבוא אחרי זה, אני אשמח לפנות אותך למקורות יותר מדויקים, תגיד מנהג טעות. יש מקום אתה שואל, האם המושג מנהג טעות הוא סטרולוגית? כי אם נוהגים ככה, זה בעצם עבודה שנוהגים ככה, זה כבר הופך להיות... תראה, יש לו באמת, עכשיו, יש נאמר ככה, כמו אלו שהתכחשו בכלל לגורם המנהג, כמו הגרה, וכדומה, זה לא הזיז להם. ברור שיש מנהג טעות, ולעומת זאת, נגיד בעולם האשכנזי, שמאופיין, בעולם האשכנזי שהימי ביניים לי, שמאופיין ביותר, זיקה דוקה מאוד המנהג, יש מתח לא קטן מסל מושג הזה. כי המושג הוא בעצם מושג בעייתי. המושג אומר שהם יכול לטעות, והם יצאו תוך הנחה שהם לא טועה. בעולם הספרדי זה פחות מתח, כי הנחה שמה הנחה שעם לא טועה, הוא לא כל כך מקובל. אז אני אומר, זה בסדר, זה יכול להיות שזה הרמב"ן יאמר הרבה יותר בקלות שמותר לבטל מנהגים, או שלא צריך לחשב למנהג. בעולם, בעלי תוספות, זו בעיה קשה. תסתכלו בתחילת המסכת. אתה צריך להתפלל ערבית, אז הפוסקים האשכנזים בו, מי התוספות ואילך, אם העם מתפלל מפלג המנחה, אז כנראה שזה בסדר. אז ברמב"ן אחרים, אז בסדר, עושים את זה, אז מה, זה לא בכך, זה לא בכך הגורם. אבל יש מתח. אם זה עוד ברור שיכול להיות איזה משהו שהוא מגוחך לחלוטין, והוא חסר שום בסיס, אז תמיד יהיה איזשהו גבול, תמיד יהיה איזה גבול מסוים. אבל הנקודה היא שהנוהג, המנהג, הוא כן גורם משמעותי. זו הסיבה, יש דוגמה מאלפת, תוך חבר שלבאתי אותה, אבל היא גם לא יחידית, אני חושב. דוגמה מדהימה. יש ככה, הדין הפשוט בכל הסוגיות, אם יש לך כדירה, אומר כך, איסור בטל בשישי. זה היסוד שכל יודע. איסור בטל בשישי. עכשיו, אם יש לך כדירה, והיא לא בת יומה, דהיינו, זה נקרא טעם פגום, או שאומר, לא עשה תורה לכדירה בת יומה, כדירה שהיא עבור 24 שעות, או, נגיד, לפחות 24, יש דעות שפחות אפילו, נגיד, עבור על 24 שעות, אז הטעם פגום, והוא בטל ברוב. לא צריך 60, וזה, כמה זה, זה גם הלכה למעשה כל הזמן. אם יש משהו שהוא לא בן יומו, אז קל להקל בו, כי הוא בעצם בטל ברוב. עכשיו, יש איזו חומרה מוזרה מאוד שמובאת, שמסתובבת בעולם האשכנזי במאה ה-16, שזה נכון לגבי סיר, לא נכון לגבי המכסה. זה, כן, זה חומה, זה מובן, המרשן נתן זה הסבר, אני זוכר נכון, הרמב"ם ביז בדרכי משה, הוא מסביר למה הדבר הזה אין שום היגיון. זה כנראה התחיל, כנראה, מזה שבמכסים היו מקומות שקועים שפחדו שמתחבא שם בעין. לא ברור. ומה יעשה? מה שאני אומרת, כנראה שפחדו שיש שם כל מיני מקומות שיחס האוכל. אבל למעשה, הרמב"ם מסביר בסימן צדיק א' בהרחבה למה הדבר הזה אין בו שום היגיון, ולמה, הוא כותב שם בסוף שזה חום הבליטם, ואז הוא מוסיף את המשפט המאלף. ובכל זאת, היום שכולם עושים ככה, גם אני נוהג ככה. ואז אני זוכר נכון, בשולחן ערוך הוא פוסק את זה, בתור מנהג. ולמרות שהוא הסביר לך כמה זה לא מגוחך, בסוף הוא יפסוק את זה. או, באמת, וזה... זה דוגמה אחת, הוא ממש אומר לך, אין טעם במנהג הזה, אני יודע שהוא חסר טעם, אבל אם כל עם ישראל עושה, גם אני. עכשיו, גם הרבה נכון, הרבה פעמים יצדיק, או ינסה להצדיק דברים שהם מאוד מאוד בעייתיים, בגלל שכולם עושים אותם. בדיוק, כל מיני, יצדיק כל מיני מנהגים מאוד בעייתיים, שהם יכול נגד שעת הדין, לפעמים בדברים... מחכה ללכת, כי ככה כולם עושים. אוקיי, עכשיו, אם נסתכל שנייה אחת על המרשל, הבית יוסף והרמה. אז פה יש קואליציות עכשיו מעניינות. הבית יוסף והמרשל מסכימים שלא פוסקים לפי הדור האחרון, לפי המנהג בהווה. הם פוסקים לפי מקורות ספרותיים, סמכותיים, מן העבר. מצד אחד. מצד שני, הבית יוסף והרמה מסכימים שלא פוסקים מתוך הגמרא. הם פוסקים, זאת אומרת, מהספרות של הראשונים. במקודם, באמת, שיתרה מזאת, שגם הבית יוסף וגם הרמה מסכימים שאדם לא פוסק משכלו. ואתה מרשה חושש, פוסקים מהגמרא, פוסקים ממקורות קדומים, ואתה פוסק משכלך. המרשל והרמב"ם ובית יוסף חושבים שפוסקים מהראשונים ולא מהגמרא ושאתה לא פוסק משכלך ובזה הם משותפים הם שונים על נקודת המנהג עכשיו דהיינו אם דרך אחרה היא סמכותית או דרך אחרה היא מנהגית עכשיו נכנס לתמונה פה גורם נוסף וזה הגורם הבא שרמה פה המאיר הזה. וכמובן, אני חושב שיש פה תפיסה שם גם שההלכה ובאיזשהו מקום, ברמה, אני אומר את זה ככה, ברמה העקרונית יש יותר מהמשותף לבית יוסף ולמרשל, כי בית יוסף ולמרשל הם מחנה אחד, ודווקא הרמה במחנה השני. כי, ולכן זה לא מקרה... שהמטבעות הלשון בבית יוסף ובמרשל מאוד מאוד קרובים אחד לשני וזיהו את הבעיה ברמה אין כזה בעיה כי מה הבעיה שם? שיש עודף ספרות אבל אם אתה פוסק לפי האחרונים אז זה לא כך משנה עודף ספרות כי הספרות החשובה היא רק המאוחרת ולכן ברמה עקרונית בתפיסת ההלכה בית יוסף ובמרשל קרובים אחד לשני ברמה מעשית דווקא מרשל רחוק יותר מבית יוסף והרמה קרובים יותר. כי בפועל פוסקים, הם פוסקים דרך הראשונים, המרשל חוזר 1,000 שנה אחורה, ורוצה לפתוח את כל קופסת הפנדורה של הגמרא מחדש, מה ששניהם לא רוצים לעשות. כי מרשל כמו רוצה לפתוח מקשה עצמו. אז לכן יש פה כאמור קואליציות משתנות. עכשיו יש פה גורם נוסף. אני פה ממשיך ברמה בנקודה נוספת. והנה יתנצל עצמי בדבר אחד. שפה זה נושא שלא דיברנו עד עכשיו, אבל הוא ברמה מסוים מתקשר לו פה. שלחשדני המעיין, והוא, כי לפעמים כתבתי להקל בסד מרובר, או לעני בדבר חשוב, או לכבוד שבת, אחד המאפיינים הבולטים של פסיקת הרמה, נקודה הזאת, הרמה מוכן שהלכה תשתנה לפי הנסיבות. הפסד מרובה, שעת הדחק, ערב שבת, משל, אותו תבשיל. אז אם זה ערב שבת וקוראים לו צ'ונט, ואם נפסול אותו או נטריף אותו, לא יהיה מה לאכול בשבת, הוא כשר. אם זה יום רביעי ואפשר לעשות להכין חדש, אז אסור לאכול אותו. אם זה הפסד מרובה, מקילים. הפסד מועט, לא מקילים. והנסיבות הן מאוד משנות את הפסיקה שלו. זה אופייני לו, לבית יוסף. לא, לא, זה, לא, זה אף פעם לא קורה, אבל זה הרבה פחות נפוץ. והוא מטעם, כי באותן המקומות היה נראה לי כי יותר גמור אליבא דהלכתא. רק שהאחרונים זה החמיר בדבר, לכן כתבתי שמקום דלא אפשר יש להעמיד את דבר דינו. לכן מצילים כמאי בתראי דאבדי הכי. אוקיי, עכשיו, יתחיל עוד מעט לדבר על החשיבות של שעת הדחק, בסדר, הוא צודק. שברמה זו אחרת זה כבר בחזן נמצא כמובן. אבל מה שמתחדש אצלו פה זה הטענה הבאה. מה הוא אומר? קודם כל שהקלתי בשעת הדחק, בסדר מרובה, מה ההלכה האמיתית? מותר. אז אם ככה, למה אתה לא מתיר כל הזמן? אז אם יכולים יחמיר, ובעצם פה יש, פה בעצם הגענו לשאלה אחרת שמדיוק פסיקה, וכמו היא קצת קשורה קודמת, אבל היא חשובה בפני עצמה. השאלה כזאת, כשיש לך מחלוקת, מה הדרך הטיפול הראוי במחלוקת, הלכה למעשה? יכולה להיות שאלה, יכולה להיות גישה אחת שאומרת, הדרך הטיפול הראויה היא להכריע. יש מחלוקת, נעמוד במניין ונכריע. או לך כאבאי או כרב, או כבית הלל או כבית שמאי, או כרמב"ם או כראש, או כבנו תם או כרמב"ן. דרך כלל יכול להיות, לא, בוא נצא את כל השיטות. ננסה להיות כוללניים. הדבר הזה יכול לנבוע מכמה סיבות. הוא יכול לנבוע מתחושה של חוסר סמכות, הוא יכול לנבוע מתפיסה מסוימת לגבי התהליך ההלכתי. זאת אומרת, אומר זאת כך, ככל שאתה חושב, בוא נאמר זה ככה, אני חושב בכל בין רופאים, ושלושה רופאים אומרים לנתח, שני רופאים אומרים לא לנתח. מנתחים והחולה מת. אז זו עגלה עם מיטל מפרע, שהרופאים לא צדקו. זאת אומרת, למרות שאדם עשה בצורה הגיונית בזמנו שהוא שמח על הרוב, מה יכול לעשות אחרת? בכל זאת, אני מפריע, אני יכול לומר שהרופא טעה. או נגיד זה אחרת, יש לאדם ספק מחלה. רופא אחד אומר, נגיד, שבעה רופאים אומרים לא לטפל, שלושה רופאים אומרים כן לטפל. עכשיו, מה יאמר לעצמו האדם? אם השבעה צודקים ולא צריך לטפל, מקסימום סבלתי קצת. או סבלתי הרבה. אם לעומת זאת, השלושה צודקים, אני אמות. אז מה עדיף? עדיף לחשוש לחומרה. זאת אומרת, מתוך הנחה, מה זה אחר, גישה שמרנית רפואית, תעדיף לחסות כמה שיותר אפשרויות. נכון, יש לזה מחירים מסוימים כלכליים, יש לזה מחירים מסוימים נפשיים, ואולי גם מחירים מסוימים בריאותיים. ואף על פי כן, גישה רפואית שמרנית, תמיד תעדיף להיות מחוסה יותר. עכשיו, מדוע זה כך? כי הנחה היא שלא הרופא קובע, אלא המציאות קובעת. הרופא בסך הכל מנסה להבין מה המציאות. ואם ידבר שהוא טעה, הוא חשב שאין מחלה וידבר שיש מחלה, אם השלושה צדקו והשבעה לא צדקו, אז בדרך כלל הוא ימות, כי מה שהם חושבים לא קובע. מה שקובע זה המציאות. עכשיו, לעומת זאת, אם זה לא רופאים אלא שופטים, אז בג"ץ לא יכול לקרוא לו אף פעם. כי מה שהוא קובע, זה מה שהחוק. זאת אומרת, אין פה משהו אובייקטיבי. אלא הוא מחליט שזה החוק. אז ברגע ששבעה נגד שלושה מחליטים שזה החוק, אז באמת זה החוק, ושומע ישראל. או לא שומע ישראל, אבל באמת, זאת אומרת, המציאות לא יכולה אחרי זה, אחרי שהם לא צודקו, כי המציאות עבור כרגע בשעות משפטיות, כי מה שהם מחליטים זה המשפט. אז לא ניתן יהיה, אתה יכול לבוא אחרי זה, אתה יכול לבוא אחר כך ולטעור מתוך המקורות שהם לא צודקים. מאחרות, אתה יכול לעשות החלוק עליהם, מחלוקת משפטית. אבל אין דרך להוכיח שהם לא צודקו. אלא אמירתם, ואז יש דרך ההכרעה. ברגע זה נגמר, זה נגמר. נגיד, אתה יודע מה, יש איזשהו ויכוח משפטי לגבי שאלה מסוימת. ביום שבו הם יעמדו למניין, אפשר לעשות לך משניים. או להמשיך לחלוק ואז אתה יזכן למרה, כי אתה מתכחש לסמכות בית הדין. או לבוא דור שניים לעשות לשם את הפסיקה. אבל בגדרה הם צודקים. זה בעצם הדילמה פה. אם אתה מתייחס להלכה כמשהו אובייקטיבי, אתה אומר, מחלות אסורות זה ריאל. אובייקטיבית. אז כמובן, הגישה הכוללנית והשמרנית היא מאוד מתבקשת. אם אתה חושב שההלכה היא נקבעת בידי חכמי ישראל, שעל דעת שלהם הוא נותן התורה, כמו שהרמב"ן אומר שם בפרשת שופטים, הוא נותן לתורה דעת חכמי ישראל, מה שהם החליטו זאת ההלכה, אז אם הם אומרים החלב שהוא שומן, אז הוא כבר לא מחלות אסורות, הוא כבר מחלות מותרות. ולכן, בהגדרה אין בעיה. עכשיו, הם לא שיקולים היחידים, אבל זה הבעיה שם בסיסית פה. אחר כך אני גם יכול לטעון שיש אחד שהוא משוכנע שהוא יודע שהוא צודק, נגיד כמו רופא שמשוכנע שהוא צודק, ואז הוא עושה למרות שזה ככה, או מקשר רופא שמסופק, ואז הוא מהספק יחמיר. אבל שאלת ההחמרה פה, כי לצאת לי כל השיטות או לא, היא בחלקה בנויה איזו שמרנות מסוימת. או, סליחה, לא שמרנות, היא בנויה תפיסה שיש איזה משהו אובייקטיבי. עכשיו, הנקודה הזאת, התפצלו דרכיהם של הרמ"א והבית יוסף ומהרש"ל. גם הרש"ל ובית יוסף, מה הם טוענים בעצם? צריך להכריע. יש פה ויכוח, יש פה מחלוקת, יש אלף תורות, יש תרי"ג תורות, אז מה צריכים לעשות? לחתוך. צריכים לבוא ולקבל הכרעות. לעומת זאת, לדעת הרמה, הגישה הנכונה יותר היא לצאת ידי כל השיטות, אם אפשר. ובחינה זאת, הרמה במודע לא רוצה להכריע. אם הנסיבות כופות, הוא יכריע. זאת אומרת, אם זה יום שבת, אני, שבתך, כפסי נורבה, הוא יכריע. אבל הוא מעדיף לא להכריע, הוא מעדיף להיות כוללני. עכשיו, אז פה כאמור כך, הבית יוסף בעד הכרעה, המרשל הוא בעד הכרעה. יש שיטות הכרעה שונות. המרשל מכריע דעת עצמו מתוך הגמרא, הבית יוסף מכריע לפי סמכויות קדומים. ושם סוג שצריך להכריע. הרמ"א לעומת זאת סבור שלא צריך להכריע אם אפשר. אז פה יש עוד ויכוח, עכשיו אני חושב שזה קצת קשור לנקודה הקודמת. זאת אומרת, הרמ"א לא... זאת אומרת, מה ככה, ככל שהוויכוח הוא... ככל שאני עובד עם מקורות וסמכויות, יש של פעם עדיף להכריע. ככל שאת הדעות כי קיימות בהווה, אני רוצה להיות כל לב יותר ולהיות יכול יותר מנהגים. אני לא בטוח בזה, אבל... על כל פנים, זה כן בטוח. שיש פה פער משמעותי מבחינת הגישה הלכתית. עכשיו, זו הסיבה שהרמ"א, סליחה, זה ככה. זו הסיבה שהפסיקה האשכנזית יש בה נטייה מובנית להחמרה יותר מפסיקה ספרדית. כי מה שקרה, אני אדבר עוד רגע, הפסיקה הספרדית המשיכה בעקבות הבית יוסף, הפסיקה האשכנזית, במידה רבה, אימצה את הרמ"א, ולא את המהרש"ל. עכשיו, בתפיסתו של הרמ"א, ישנה נטייה מובנית להחמיר, כי אתה אומר צדיק כל השיטות. זה לא הגורם היחידי. יש גם אי אלו גורמים נוספים. זאת אומרת, אפשר גם להגיע למדיניות של החמרה לא מתוך כוללנות, אלא מתוך פסיקה מראש, שהיא יותר, שאיך קוראים לזה מת, שהיא יותר מראש, יש נטייה להחמרה. אני יכול מראש להגיע לדעות מחמירות. אבל צריך לומר, אין צורך שחיים הסיפור, אתה רוצה לקרוא השיטות, אז אתה צריך להגיע, מלחמה משותף מחמיר. בבית יוסף אין בעיות כאלה. בבית יוסף יש שתי דעות, פעם ימינה, פעם שמאלה. אז זה לא אומר, עכשיו אין המאי, ברמה לפעמים יכולה להיות התנגשות בין שתי התפיסות שלו. מה עם המנהג הוא דווקא להקל? בית יוסף הוא די עקבי. תמיד יש לנו שיטה, נפיל אותה לאורך כל החזית. המרשל תיאורטית אותו דבר, כשהשיטה מחייבת כל סוגיה לבחון מחדש. זה אומר, בואי ניקח את כל המחלוקות. וכל פעם נסתמש באותה מתודה. הרמה, אז גם הוא בודק מה המנהג, הוא גם רוצה לצאת לכל השיטות. עכשיו לכן, על פי רוב, הוא מחמיר. יותר, אם אתה רוצה לא להכריע, לצאת לכל השיטות, מחמיר משותף יהיה מחמיר. אלא מה? פה ושם נכנסו להלכה אשכנזית כל מיני קולות מפליגות. חלקן בכוח הנסיבות, למשל, חדש בחוץ לארץ. זו קולה מאוד גדולה ומאוד מפליגה, אבל כשאין מה לאכול, אז באמת, זה דוגמה להתנגשות בין מציאות, זה קולה שנדע בכוח הנסיבות. זה הדסים משולשים. אין משולשים ברוסיה. אז יש הרבה מה, כל מיני הצעות, איך לפתמת, איך בכל, אבל זה כולה די גדולה. יש אחרות שנכנסו מסיבות ספרותיות. איזה כולה משונה ברביה, את גלגל עוזרו, את גלגל מרדכי, איך שהוא נכנס לשולחן ערוך, צריך לרמה. אבל אותם מקומות שקיימות כולות מפליגות במסורת שלו, עכשיו, במקומות הללו, בית יוסף, בית יוסף מראש, כאמור, המדיניות היא תהיה יותר מכריעה, הוא ממילא יותר מקהילה. אבל כולות המוזרות, המפליגות הללו, לא רוב, לא התנפשו בית יוסף. לכן במקומות ש... במקומות שיש את כולות אשכנזיות מופלגות, לא רוב, נמצאת בית יוסף. אני חדש בחוץ, אז דוגמה טובה. חדש בחוץ, אז המחאה לא פוסק אותה כהלכתה שהיא אסורה. במקרה זה גם קל לו, כי הוא לא מתעסק עם ציבור שגר ב... ארצות הצפון, אז גם הבעיה המעשית לא קיימת. אבל כמו, פרמה, אם זה התנגשות בין המנהג לבין צדיקו השיטות, התרשמותי שרוב המנהג ינצח. במקרים כאלו, אז נכון המנהג. אבל כמו, אלו שתי המאפיינים הראשיים. עכשיו, פה צריך להוסיף עוד שתי נקודות. יש נקודה אחת שאני לא הזכרתי אותה, אבל היא, או הזכרתי אותה בו בחצי משפט, והיא מאוד מאוד חשובה גם כן. בעצם מה הרמה אומר? אני רוצה לצאת לי כל השיטות, למעט מה? כשהמחיר הוא גדול מדי. עכשיו, מה זה המחיר גדול מדי? הנקודה הזאת הוא דווקא די ליברלי. זאת אומרת, המחיר גדול מדי זה לא פיקוח נפש. עניים, שבת, כן צריך לציין נקודה אחת, במאה ה-16 אין סעודת שבת כמו בימינו. הצ'ונט זה הסעודה. זאת אומרת, מה, שבת בבוקר האוכל החם היחידי, ושם מקריאות כל האוכל זה הסיר שיושב שם במאפייה הציבורית. זה לא שאם אגיד את אוכל צ'ונט, אז יש לי 10 מאכלים אחרים מחכים במקום זה. אבל מכיוון, הרמה היא יחסית ליברלית מבחינת מה מוכן להגדיר כצורך. וכל מקום שיש צורך, אז הוא לא מתעקש על המדיניות הזאת. זה פותח פה דיון נפרד ונרחב בפני עצמו, איך משקלים בהלכה מצד אחד את הצורך האנושי אל מול האידאה. כאשר, כרגע רק אומר, בשביל להגיע איזשהו איזון נכון, צריך לקייל את שני הדברים. מה חומה, מה האידאה הזאת? זה איזה חומה בעלמה כמו פה, ואז אפשר יחסית בקלות להוריד אותה. זה איסור, זה מחלוקת שקולה, זה כולה מפליגה, זה מה חומר איסור, זה דרבנן, זה דאורייתא, זה איסור כרת, זה צריך את כל האמת, בחישובים, מה שפוסק אמור לעשות, זה לשקל את הדברים האלו. אבל הרמב"ם בעצם אומר שההלכה זה מפגש באידאה מצד אחד, ופה הוא מאוד מרחיב שנצא לי כל השיטות, צד שלי למציאות. ופה צריך לכלול במציאות את ה... גם כל מיני מצבים וגורמים נוספים. עכשיו, זה מאוד מפת, מאוד מפת הפסיקה שלו. זו פסיקה שהיא מוטת מנהג ומוטת מציאות. ומאוד, עכשיו בחלק, יתכן איזה קשר, כמו שאתה מחמיא יותר, המציאות אולי מאלצת, אבל לאו דווקא, כמובן, שהיו גורמים גיאוגרפיים, אבל גם בשיטה. בשיטתו, המציאות היא מרכיב משמעותי בתפיסה ההלכתית. אם אני קופץ קדימה עכשיו, במשך כ-400 שנה קדימה, לשנייה אחת, בעמדת הרמה הבסיסית הזאת, בעצם קמה לתחייה אחר כך בפסיקה הבריסקאית. לצאת לי כל השיטות. זה בעצם הבריסקאים. הבריסקאים זה לצאת לי כל השיטות, אבל אצלם כל השיטות זה כל מה שיש בראשונים. מבחינה הזאת הם הרחיבו את הגדרת כל השיטות. השנית, הם צמצמו את ההתחשות במציאות. בחלק, אני חושב שזה נובע גם מהעובדה שהיה להם את האפשרות הזאת. היינו במאה ה-20, הרבה יותר קל, הרווחה הכלכלית והאופציות הן קיימות. אני לא חושב שגם הם היו עושים ככה במידם, ואת השאלה של פוריות, או שלמד, שעשו אישה לבן, שעגונות וכן הלאה. ואת, הם עשו את זה בדברים שיחסית לא פוגעים, שהם גורמים לאי נוחות, לא גורמים לטרגדיות. באמת, אני חושב שגם הם בסופו של דבר שומרים על הקו הזה. שהמציאות לעומת, אתה יודע, יש חיכוך וצריך לפתור את החיכוך הזה. המסכים, מה שמאוד בולט, מאוד מוכר, זה דברים שבסופו של יום הם אי נוחות. אז הם מוצאים שבת שעתיים אחרי כולם. אבל לא מתים מזה. זה לא אישה שעגונה. זה לא זוג בלי ילדים. זה לא שאתה אומר, אני אחמיר בסתימות, ואז ישך למקווה, ואז אסורה לבעלה. לכן אני חושב שזה קצת מפיזים במה ש... אז לא אוכלים מהכשר רגיל, אז אוכלים מהכשר מרודר יותר, או לא אוכלים משום הכשר, שוחטים בבית. אבל למה אני שמד, זה אי נוחות, ואי נוחות גדולה אפילו. אבל זה לא... אז נקודת הרמה, ובסך הכל צמצמו את המובך המציאותי, נקודת גם צריך להוסיף ש... כשבדי קודם, גם יותר במאה ה-20, בכל זאת הרווחה, השפע הכלכלי, גם את הלא, הם חיים די בדלות, אבל הדל של מאה עשרים חי באושר רב יותר לרוב מהבמה אובייקטיבית, לא סובייקטיבית. חי לרוב מהעשיר של מאה שש עשרה. כל עני שקובץ לדבות ודפק אצלי בדלת, יש לו פלאפון. דבר שלא היה על הכי עשירים לפני 30 שנה. וכבר מדבר את הדברים האחרים. אז לכן ברור שיש לי יותר אפשרויות. טוב, אבל עכשיו חשוב יותר מעבר להערה האגבית הזאת, מה שכן חשוב זה כל הזמן נפגש בין מציאות לבין הרחב. כמו זה נושא הרבה יותר מרחב. הנקודה האחרונה, איך הסיפור הזה יתגלגל אחר כך? כאילו, הנה, היה במאה ה-16 פה, נקרא לזה תחרות, התוכנית ריאליטי, מי יכתוב את השולחן ערוך הבא. מה יהיו התוצאות? אז אפשר לומר ככה, היה מפסיד אחד גדול, ושניים התחלקו אחרי זה בהמשך. המפסיד הגדול זה מרשל. ועכשיו כך, כבר הקראתי לכם פה שבאיזשהו מקום הוא התייאש מעצמו באמצע הדרך. לעניות דעתי, זאת אומרת, השינוי תוכנית הזאת עשה עוד יותר בעיות. היום תסתכלו, אומרת, למשל, הסט הזה שהוא ים של שלמה החדש, השלם והמפואר, אז הוא לא שלם. זאת אומרת, נכון, זה שני כרכים בלבד. מה שיש לי בבית שקנית זה בחנות, זה שני כרכים, חולין ובבא קמא. יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, כל זה הם השמיטו. ולמה? כי שני הכרכים הבולטים והמוכרים ו... שמשתמשים במחיר הרבה, זה באמת חולין ובבא קמא. על מה ולמה? אז קודם כל אפשר לומר, בגלל ש... חולין זה אחד המעשה, ובכמה זה ישמעת ראשונים. זה נכון, הסיבה האמיתית לעניות דעתי, השינוי תוכנית דפק אותו לחלוטין. כי מה קרה? בבא קמא, וגם חולי, נגיד, ניקח בבא קמא, שהוא המוכר ביותר היום. בבא קמא, יש לו עדיין חשיבות בשביל מי שרוצה ללמוד גמרא. למה? הוא מציג את כל השיטות, ואז הוא מתווכח. והוא מוכן לחלוק. והוא מוכן להציג עמדות ולחלוק. הוא חולק על הראש לא פעם ולא פעמיים. ואת הסוף אומר, מי אני שכניס את ראשי בין הערים? הוא אומר, אני מכניס את ראשי בין הערים. אגב, מי שעשה את בצורה הרבה יותר בולטת אחת, זה שגת אריה. שזה, הוא הכניס את הראש שלו חד וחלק לתוך הערים האלו. הוא אומרת, הוא מוכן לתת את ראשו. עכשיו, במקום הזה, זה ערך מוסף. מה קרה ביבמות? הוא מביא לך את כל הראשונים, ואחר כך הוא החליט, בשביל להצטמצם, לא להכניס את ראשו. אז מה שיש לך, זה סיכום של כל השיטות. עכשיו, בסדר, זה סיכום בסדר, אבל אחרי שכבר למדת את הראשונים, ברור ש... זה לא נכון לקרוא את האח של שלמה בכל מודד את הרמב״ן בפנים, או את הרשב"א בפנים. אחרי שכבר למדת את הרמב״ן ואת הרשב"א ואת התוספות, אז אם אתה תקרא אותו, והוא רק מסכם אותם, זה רק מייגע. אם אתה קורא אותו, ואחר כך יש לו מה להוסיף, יש לו מה לחלוק, אז יש ערך מוסף. במקום אגב, הוא מוכן יחסית לטפל במקרים שהגמרא לא מטפלת בהם. הוא מטפל במקרים שהגמרא לא מטפלת, הוא מוכן לחלוק לראשונים, יש לי ערך מוסף. ביבמות, זה מסכם לך את כל הראשונים. אז תודה רבה, כבר אחרי שמעתי את הראשונים, וכבר אני כבר די עייף גם ככה, אני לא אקרא את הסיכום שלך דווקא. אז לכן, הוא בא כי זה, הוא לא פה ולא שם, אז אני אשתהן ונשתהר, זה לא קצר ומתומצת, וזה גם לא מקורי. בבקמה, בחוי, מקורי, אז יש פחות את זה. זה א', אבל זה בעיה קטנה, זה גם איזשהו הערת אגב שלי, או ראש מישי שלי. הבעיה אמיתית היא, מי שאומר, אני אומר זה ככה, אולי לא רוצה את התוכנית שלו לסוג בתוך הסוגיות, אולי זה היה ארוך מדי, למעשה מה שקרה, זה הפך להיות מצבה ספרותית, מרשימה, ולחלוטין לא הלכה למעשה. תלכו לי לספרייה, גם במדרש, תבדקו במדרש איפה הוא מתויג בקודלג בארון ספרים. פרק מפרשי הש"ס. נדמה לי, ואתה יודע, בחלק מהספריות זה ככה. הוא נמצא, אני נראה שגם פה, אומרת, הוא לא במדוע פוסקים, הוא במדוע מפרשי הש"ס. הוא היה חותק מזה תקף לב. הוא ראה את עצמו כותב ספר הלכה, לא פירוש של הש"ס. פירוש של הש"ס, סך הכל דרך הגיעה להלכה. אבל מה שקרה זה כך. אותו ספר חלקים נרחבים מהחיבור לא התפוסו את המאה ה-19. אם אני לא טועה, אני חושב שאני לא טועה, חלקם עדיין מכתב יד. אם לא התפסו. בבקה מודפס, בסמוך לפטירתו, ב-616 נדמה לי, וחולין גם כן, אולי כבר בחייו, וכל השאר חלקים נתפסו מאות שנים אחר כך, חלקים נדמה לי שלא נתפסו. היום, מי משתמש בזה בעיקר? לא פוסקים. תדברו עם אנשי הלכה, הם לא נוגעים בספר. מי שמשתמש בזה, ראשי ישיבות ורמים, שמדי פעם משתמשים בזה, משתת שיעור. זה, למעט, קטעים בודדים שיש לו חידושים מפורסמים. אז אמת, אמת, הספר הפך להיות פירוש על הש"ס. זה גם הסיבה, במאה ה-19, כשהש"ס, כי הייתה איזה רנסנס של לימוד הש"ס, של לימוד גמרא, אז חוזרו אליו. וטוב, ספר הלכה, התעלמו מזה כמעט לחלוטין. פה, עוד מהמערה האחרונה, אנחנו עוסקים במערשל, תחושתי שיש פער גדול בין הפרוגרמה הזאת, מה שהוא עשה, במקומות אחרים. ומי ש... בזד השם, כשבדו עם את יורדי הלכה למעשה, באמת בכולל, אז תראו שהרבה מאוד... יש די הרבה חומר מהמערשל, לא מהם של שלמה, שנכנס למערכת, ודווקא הוא פוסק מחמיר ביותר, שתמיד ייקח את האפשרות המחמירה יותר. זאת אומרת, יש פער גדול, מה שהוא עושה פה, בין הפרוגרמה, מה שהוא עושה בפסיקות שלו במקומות אחרים. אבל זה כבר סיפור אחר. אבל הוא בעצם, אפשר לומר, הוא יצא בחוץ. נשארו בית יוסף והרמה. פה חלפיץ, זאת אומרת, פה קרה הדבר הבא. הבית יוסף... עכשיו, כדאי לו גם להוסיף, יש כמו שאתה עושה קודם. מה?
שיש שיעור הדקה.
שמה?
נראה לי יש שיעור של נתיב הדקה.
אז בסדר, אז תתנו לי בשתי הקודם. קודם כל בית יוסף, בגלל המדיניות שלו, הוא לקח חלקים נרחבים מהרמב״ם. זאת אומרת, אני לא יודע, פעם שמעתי סטטיסטיקה 70%, אני לא יודע אם מדויקת, אבל תכלס, מה שקרה בבית יוסף, בגלל שרוב המקרים הרמב״ם כמו סטנדרטי, כפי שאמרתי, והוא לא שימת משונה, אז בית יוסף ככה, השתמש ברמב״ם כתשתית, למעט במקום שהרמב״ם חריג, או במקום שהרמב״ם לא כתב עליהם. אבל אז לכן, לשון השולחן ערוך, הוא באחוזים ניכרים ביותר, בעצם לשון הרמב״ם. זה דבר אחר. עכשיו, אז הפך לצבע הלכה. אבל, הבית הזה, בעולם הספרדי, זה היה בסדר, אבל סך הכל את הרמב״ם. זה הפך לצבע הלכה טוב ומועיל יותר מהרמב״ם, אבל דווקא עולם אשכנזי, שם הוא עושה את הרעש הגדול ביותר, כי מה שמרשה טען, שההתמודדות בין שתי המערכות הביא הפרעה הדדית, זה מה שקרה. כל נושא הכלים של שולחן ערוך, המשמעותיים שכתוב בשעתו, הם כמעט כולם אשכנזים. כי שם המפגש, ההפרעה הזאת, יצרה איזשהו אתגר מאוד גדול. זה כבר השלב הבא. השלב שחשוב כרגע לציין זה כך. לולי המפה, הבית יוסף לא היה מתקבל בעולם אשכנזי. מה שהרמה אפשר זה ככה. מה שהתקבל בסופו של דבר, בעולם הספרדי זה הפך להיות ספר הלכה מעודכן וטוב. הוא מקיף. בעולם אשכנזי זה התקבל בזכות הרמה. בלי הרמה הוא לא מתקבל. הוא לא משקף את מה שעושים. בזכות ההרכבה הזאת שהתשתית של בית יוסף עם העדכונים של הרמה הם עדכונים כפולים. א', עדכונים של מנהג של מקומו, וב', עדכונים של מסורת אשכנזית ומסורת ספרדית. שני עדכונים אלה, המנהג והמסורת האשכנזית, אפשרו לזה להיקלט, לחדור ולהיקלט באשכנז, או בפולין בעצם. ואז הקומבינציה הזאת היא זו שהפכה את הבית יוסף, שכן רוף, את הרמה, אז הרמה ביחד הם הופכים להיות ספר הלכה, פה צריך להוסיף, אז בעצם התורת חטאת, הרעיון הזה שלקחת, רק לשקף את המנהגים האחרונים, זה לא הלך. מה שהלך היה הרעיון של בית יוסף, לחזור עם כל הסמכותיים ולבנות עליהם. אבל זה חייב את הרמה לעגל את הפינות, זה בעצם הרעיון של בית יוסף והמרשל, לקחת את כל הסמכותיים, הוא זה שניצח. אבל זה דרש את ההתאמה של הרמה שהוסיף על זה שכבת דקיקה אבל קריטית של מסורת, מנהג, וכך התשתית של בית יוסף, שניקח את המקוד הסמכותים הקדומים ונפסוק מתוכה מתקבל, עם כמו שכבה, זה המפה, זאת אומרת, מפה בלי שולחן ושובה כלום, אבל שולחן עם מפה, זה שולחן אחר לגמרי, שולחן עם מפה, משקע אחר כך, שבעצם גם מה שהתקבל בסופו של יום, זה לא בעצם הבית יוסף גם כן, זה גם לא בית יוסף מהרמה. בית יוסף והרמה, שבעקבות המפגש האשכנזי, עם כל החום החדש הזה, שבא מבית יוסף, אז נכתבה ספרות פרשנית ענפה. מה שבעצם מקבל זה בית יוסף, הרמה, וכל נושא הכלים. היום בעצם שמורים שולחן ערוך, לא מדברים על הטקסט של בית יוסף, מדברים על הכרכים האלו, שיש בהם שח, תז, רמה, בית יוסף וכו'. וזה בעצם מה שהתקבל. בית יוסף יצר תשתית, אבל היא בסופו של הצליחה, כי נוספו על א' הרמה וב' הפרשנים שמסביב. וזה מה שיצר בעצם את כל הסיפור הזה. טוב, נעצור בכך, שוב בא בגלל מהעיון וזה, לא נעשה שיעור, אז לזה הגענו לנקודה הזו. מי שרוצה לראות, אני כתבתי מאמר ארוך ונטורים לפני כמה שנים, ששם הסיפור הזה מגולגל הלאה עד 118, ומי שמעוניין שיקח את זה משם. טוב, זה...